לבחינת חזרת תפילה על ידי השליח ציבור. השליח ציבור הוא בבחינת צדיק הדור, שהוא כלול מכל הציבור. יש הקבלה בין 10 יהודים לכל עם ישראל. הרעיון של, שעשרה יהודים זה מניין, הרעיון הזה בא מ10 ספירות. כשיש 10 יהודים, אז כל אחד שייך קצת יותר בספירה אחרת. כי השם לא עושה שני דברים אותו דבר בדיוק, אף פעם. אין, אומרים שאין שני עלים של עץ שהם דומים.
אבל
כל אחד הוא חד פעמי.
שיש כמה שהם יותר חסד, לא באותה מידה.
יש, אבל אפילו אם יש 20 שהם כולם חסד, אבל יש ביניהם ניואנסים. והניואנסים זה שאחד הוא יותר חוכמה שבחסד, אחד יותר בינה שבחסד, עד מלכות שבחסד. ואפילו אם זה לא ממש בהדי המלכות שבחסד, אבל יש אחד שנוגע למלכות קצת יותר, מה שיש אחד שנוגע ליסוד קצת יותר, אז על ממילא יש מניין. והשראת השכינה שיש על מניין, זה כמו שיש שלמות של רעיון. 10 ספירות זה שלמות של רעיון. זה לא רק מצד המתמטי שזה 10 זה שלמות. אפשר גם ליצור מתמטיקה ש6 יהיה שלמות. כמו בבבל העתיקה, וזה הולך טוב, ניסיתי.
מתמטיקה בינארית.
כן, אפשר הרבה דברים. זה לא הנקודה. הנקודה היא שה10 ספירות זה שלמות של שלמות פנימית של העולם. במציאות זה כך. הקדוש ברוך הוא ברא באמת את העולם לפי נוסחה של 10 ספירות, ושלוש מוחים ושש מידות ומלכות. זה ככה, לא שסתם הדביקו את זה ואחר כך מנסים להסביר את זה. זה לא זה. ולכן גם בעשרה מאמרות נברא העולם. עכשיו, וזה ברור לנו שכשהעולם הוא בשלימות, אז יש לו קדוש ברוך הוא נחת רוח. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וכל זמן שזה עוד לא היה, כתוב וירא אלוקים כי טוב. אבל לא כתוב, כאילו, השלמות זה כשהכל מופיע. אז אותו דבר בנפש, העולם כולו, כל מה שיש בעולם ובכל העולמות, זה מיוצג בתוך הנפשות של בני אדם בכלל, ובפרט בנפשות של עם ישראל. כי עם ישראל, התפקיד שלהם לתקן את כל העולם, הם צריכים הרי לתקן עולם במלכות שדי. אז אם אצלהם אין את מיניאטורה של כל העולם, אז הם לא יכולים לתקן את העולם. אז יש בתוכם את הכל. אז יש את זה בשלוש אופנים. יש אופן אחד שיש בכל אחד את הכל. יש בכל אחד כל, ולכן בכל נפש יש 10 ספירות. זה אופן אחד. יש אופן אחד שכשהעשרה ביחד נפגשים, וכל אחד שייך יותר לספירה מסוימת, אז יש מיניאטורה של שלמות של כל העולמות. שיש כאן, ועל זה שורה אור גבוה הרבה יותר מה ש10 כפול 1. זה הרבה יותר, זה כמו שאם יש לך אותיות מפוזרות, אין להם שום משמעות. כשאתה מצרף אותם למילה, בבת אחת זה מקבל משמעות שהיא יותר מאשר פי כמה מאשר האותיות. זה שלמות שנוצרת על ידי זה שהחלקים מתחברים. ויש את האופן של כל עם ישראל ביחד. שכל עם ישראל ביחד זה לא חייב להיות מספר שמתחלק ל10. אבל כל עם ישראל ביחד, אז יש בו תמיד באופן מסוים, נגיד יש אנשים שהם יותר, אם נקביל אותם לכל העם, אז הם הראשים. יש כאלה שהם הלבבות, יש כאלה שהם הידיים, הרגליים. גם כשכל שבטי ישראל נתברכו מיעקב אבינו, אז הוא בירך אחד במסחר ואחד בגבורה ואחד ביבול. הוא בירך כל אחד. היה אמור להיות שבט אחד של חקלאים ושבט אחד של רועים ושבט אחד של סוחרים ושל ספנים ושבט אחד של לוחמים וכל זה. זה ברור, רואים את זה לגמרי, גם בברכות שמשה בירך וגם בנחלות שהם קיבלו. אחד קיבל נחלה מלאה מים ואחד קיבל נחלה שבקושי אפשר לגדל בהמות שם למרעה. כן, וכל אחד קיבל, וזה גם מקביל לאיזשהו אופן לשלמות של כל העולם כולו. וגם בתורה יש את העניין הזה, כי לכל יהודי יש חלק בתורה, וכל חלקי העולם מיוצגים בתורה. יכול להיות שיהודי יושב כאן ומתקן משהו, ומישהו בקצה השני של העולם מתעורר לעשות משהו טוב על ידי זה. כי הוא תיקן, הוא שייך לאות בתורה שממנה מקבל חיות, אותו מקום שהיהודי הוא ניזון מפירותיו, הוא מקבל משם חיות. זה בלי סוף, זה מאוד מאוד מורכב. עכשיו, כמו שיש לנו במניין, יש לנו תמיד במניין שמתפללים יחד, חז"ל תקנו שיש שליח ציבור. על כל פנים, מי ישתבח ואילך, זה כבר חיוב גמור על פי הלכה. עד שם עוד אפשר להתפלל לבד, רק לשים לב שכולם פחות או יותר בהתאמה. אבל מי ישתבח, זה כבר חיוב. עומד שליח ציבור, זה הלכה.
ואפשר, אני יכול להתקדם לפניו, כאילו אחרי...
אם אחר כך הוא יברא, הוא ירוץ מהר, אתה יכול להתקדם לפניו, שתתחיל איתו העמידה ביחד.
כן.
אבל בעמידה כבר צריך להתחיל ביחד.
כן. אבל איך אפשר להתקדם עם הקדיש? הוא מפזס את הקדיש.
בסדר, אז...
אז זה עליית עולמות.
אוקיי. עדיף להתפלל בכוונה, אפילו אם זה לא מכוון לעליית העולמות. אם זה המצב, אם אתה מכיר את הנפשות הפועלות בשטח, ואתה יודע שהוא כל כך רץ מהר, שאתה לא תוכל לעמוד בזה, אז עדיף להתפלל בקצב שלך, והעיקר לדאוג שבשם שפתי תפתח כולם מתחילים יחד. וגם אחר כך לא חייבים לגמור ביחד. הנקודה של המניין זה להתחיל בשם שפתי תפתח ביחד.
אבל נגיד יש מניין, יש 20 איש. ואתה רוצה להתפלל פסוקי דזמרה בכוונה.
אז תבוא קודם. אז תבוא קודם.
אבל יותר חשוב שתתחיל 18 עם הציבור מה שתפלל בכוונה את
הפסוקי דזמרה. לא, זה לא יותר חשוב. זה לא יותר חשוב. החזון איש אמר פעם, עדיף להתפלל ללא מניין מאשר לא להתפלל עם מניין.
תפילה במניין מאשר מניין בלי תפילה.
כן, כאילו, כל מיני, אתה יכול להגיד את זה בכל מיני צורות, אבל מה שכן, אפשר תמיד להתחיל קודם. אפשר להתחיל קודם, הרי תפילין אפשר להניח לפני ברוך שאמר. לא חייבים להניח תפילין לפני פרשת עקדה. אפשר להניח תפילין לפני ברוך שאמר, ממילא אפשר להגיד את הכל כשעוד חושך. אז אפילו בחורף הכי גדול, אפשר להתחיל קודם. חוץ מפרשת התמיד, אז יש כאלה שמחמירים, אז אפשר להשאיר את זה כשמתחיל להיות לפני, בזמן של הטלית התפילין. כל היתר אפשר להגיד גם בלילה.
לא, ונגיד השעת חוקה, ויש מעניין גדול.
כשהשעת חוקה...
מה, בנחת או עם הציבור 18? לאדם עצמו?
לפי ההלכה באמת, לא לפי המנהג. לפי ההלכה באמת, אז התפילה בנחת היא יותר חשובה. כי המניין מוגדר בהלכתית כמצווה מן המובחר. תפילה בכוונה אף פעם לא מוגדרת כמצווה מן המובחר. שום מקום לא ראיתי דבר כזה.
אלא יותר מזה.
כן, ודאי. כאילו מה, איך... ועוד יותר, הוא מביא, השתילי זיתים מביא. אתה מכיר אותו?
אתה סיפרת
עליו. זה משהו נעלם, אף אחד לא מכיר את זה. חוץ מהתימנים, אף אחד לא מכיר את הספר הזה. זה ספר אדיר, אין דבר כזה. במפרשים של השולחן ערוך, אין משהו שדומה לו. בבהירות, בקיצור, פשוט זה גאונות לא מצויה. הוא מביא...
מי זה?
רבי דוד משרקי, רבו של מעריץ. זה היה מי זה היה מעריץ, רבו. הוא היה תימני שמי. הוא גידל תלמיד שהוא האבא של כל הבלדים. פלא עצמו, זה עצמו פלא גדול. אבל הוא מביא באיזה מקום, שאיך ייתכן למהר בפסוקי דזמרה, ובברכות קריאת שמע, ולהאריך ב-18, הוא אומר, איזה מלך יקבל דבר כזה, שבן אדם בא אליו, את השבחים שלו יגיד בקיצור, ובבקשות של עצמו הוא יאריך. ככה הוא כותב. אז זה מצד הדין, מצד המנהג, אז לא נוהגים כך. וגם אם מדלגים, אז יש סדר, יש ברב פעלים, יש תשובה. שיש דברים שאסור לדלג אותם, כי זה... ובכלל, אם מדלגים בין תהילה לדוד, לכל הנשמה, אז יש דעה באחרונים שאחר כך השתבח זה ברכה לבטלה.
כי זה ברכה אחת.
כי זה כמו הלל, ברכה לפניה, ברכה לאחריה. בפרט מי שנוהג שמדלגים בהלל לא אומרים את הברכה. פה אתה מדלג מרצונך, המלא, זה שאומר את הברכה גם כשהוא מדלג בעלה, לכל הפחות יש איזה פורמה של דילוג, אבל פה זה בכלל, זה כאילו, אתה דילגת.
יש עניין להשלים את זה אחרי התפילה?
יש עניין להשלים את זה אחרי התפילה. אם דילגו יש עניין להשלים אחרי התפילה,
תסתכל, תסתכל. כל החלקים
או רק חמישה מזמורים של... הכל, אבל לכתחילה לא כדאי לדלג. תסתכל, יש סידור שנקרא עוד יוסף חי, הוא מביא בתחילת שחרית, הוא מביא את הקיצור של התשובה ברב פעלים, איזה דברים אסור לדלג. ששחרת זה ממש, זה מחריב עולמות, כמו שאומרים. אבל על כל פנים, כשהשעת חוקה, זה, באונס לא עסקינן. אבל על כל פנים, צריך להבין, עכשיו הוא מדבר על הרמה העקרונית, הוא בכלל לא מדבר על זה. הוא מדבר על הרמה העקרונית, כשיש מניין, אז כשיש, קודם כל, כשיש כלל ישראל, אז ודאי שיש כל מיני קבוצות, וכל קבוצה מרמזת על ספירה אחרת, ותמיד יש צדיק שהוא נשמה כללית, שהוא כולל בתוכו את כולם. זאת אומרת, הוא עוד פעם, כמו שאמרנו שבקטנה, כל אחד כולל את כל העשר ספירות, ורק ביחסית לאחרים, אז כל אחד הוא ספירה אחרת. אותו דבר, כל קבוצה, כוללת את הכל, יחסית לקבוצות אחרות, אז היא חסד. אבל הצדיק, הוא כולל את הכל בכל מכל לגמרי. זאת אומרת, בתוכו, ומה פירוש לכלול? מה ההבדל בין זה לבין יהודי אחר? יש יהודי שהוא כולו חסד. רק באיזשהו מקום, בהיעלם, הוא כולל גם את הדין, וגם את המלכות, וגם את החוכמה. יש אחד כזה שבגלוי הוא חוכמה, באיזשהו מקום הוא כולל גם את גם את הדעת וגם את היסוד וגם את ההוד. כן, אבל בגלוי אתה לא רואה את זה עליו. הצדיק הוא צריך להיות, יש בלקוטי מהר"ן שכתוב שהצדיק צריך את היכולת להראות לכולם, כל אחד, לתת לכל אחד בדיוק את מה שהוא צריך. אם אחד חושב שכבר יש לו השגות, אז הוא צריך, איך אומרים, לתת לו ללכת יותר לאט ולראות שעדיין הוא לא השיג שום דבר. ויש אחד שכותב, שחושב שהוא רחוק מהשם יתברך, והוא על הפנים והוא מדוכא מזה, צריך להראות לו שהשם אוהב אותו ושהשם איתו וכל זה. אז זה כתוב שם, וכתוב שמי שצדיק הזה, שאין לו את שני, את התכונות האלו, הוא לא צדיק כלל. כך כתוב שם. ואנשי שלמנו היו מסבירים, זה עבר במסורת מתורה שבעל פה, שהכוונה היא לא שהוא לא צדיק, הוא לא צדיק של הכלל, הוא יכול להיות צדיק לעצמו, אבל הוא, אם הוא לא כולל את כולם, ואיפה זה כתוב? זה כתוב בתורה, כתוב בתורה על יהושע, כתוב
איש אשר רוח בו,
איש אשר רוח בו, אז חז"ל דרשו שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. זאת אומרת שהוא יכול, זה דוגמה של צדיק כלל, של צדיק של כלל. ואחד כזה הוא כולל בתוכו את הכל. עכשיו חזן אמיתי, שליח ציבור אמיתי, עכשיו אנחנו נחזור, אנחנו מתכווצים חזרה למניין, למקום קטן מאוד. שליח ציבור הגון, אז הוא גם צריך לדעת ללכת נגד רוחו של כל אחד ואחד. הוא צריך לא להאריך יותר מדי, לא לקצר יותר מדי, לא להרים את קולו יותר מדי, לא להוריד את קולו יותר מדי, ולא, אל תהיה שמח במקום אבלים, ואל תהיה אבל במקום השמחים. הוא צריך לחוש את האווירה, צריך להרגיש את האנשים. השליח ציבור, אנחנו עומדים אחרי הגב שלו, הוא עומד עם הפנים לקדוש ברוך הוא כביכול, כן, ואנחנו רואים רק את הגב שלו. אבל הוא צריך להיות מספיק רגיש, בשביל להרגיש את כל הזרימות, שזרומות לו מאחורי הגב. זה שליח ציבור אמיתי. ושליח ציבור כזה הוא מיניאטורה של צדיק הדור. כמובן שלא בכל מנחה ערבית, בכל פינה, בכל שטיבל, יש שליח ציבור כזה. אבל יש כאן תיאור של משהו אופטימלי לגמרי. זה אמור להיות השליח ציבור. ולשליח ציבור תקנו חזרת השץ. עכשיו הוא מסביר, שליח ציבור כזה, כשהוא אומר חזרת השץ, מה קורה? ישליח ציבור בבחינת צדיק הדור, שהוא כלול מכל הציבור, הוא בבחינת נקודה כללית שכל הנקודות מקבלים ממנו. כמובן בדברי רבנו ז"ל, שהצליח שליח ציבור כלול מכל הנקודות הטובות שיש בכל הציבור. זאת אומרת, אם רואים שליח ציבור, שהוא גורם לאנשים להתעורר, שהתפילה שלהם נעשית יותר טובה, סימן שיש קשר נפשי בין האנשים האלה לבין השליח ציבור הזה. זה לא במקרה, הרי הכל בהשגחה פרטית. ועל כן, מתחילה מתפללים בלחש כל אחד בפני עצמו, כדי שכל אחד יקבל מיני ובי. קודם כל, כל אחד צריך להיכנס לתפילה לבד. עם הבקשות שלו, עם ההשגות שלו, איך שהוא מבין. איך שהוא מבין מה זה אתה קדוש, איך שהוא מבין מה זה רפאנו. הוא צריך להיכנס ככה. ואחר כך, ועל ידי שמתפללים בציבור, נכללים זה בזה ומקבלים דן בן דן, עדיין בתפילה של לחש כבר מתרחש משהו. יש איזו התכללות. וכולם כאחד מקבלים מבחינת נקודה כללית, דיינו חזרת התפילה על ידי השליח ציבור של מבחינת נקודה כללית. לכן אם לא מתפללים בלחש, אי אפשר לעשות חזרה. אם מתפללים בלחש, אפשר לעשות חזרה. כי בעצם ההכנה לחזרה זה נעשה בזמן הלחש. שכולם מתפללים את אותה תפילה. מעניין מה יהיה אם 9 מתפללים שחרית, לא, על 6 אפשר כבר לעשות חזרה. בוא נגיד ש5 מתפללים שחרית, 5 מוסף. או 1 מוסף, ו4 התפללו כבר הכל. ראש חודש, זה יכול להיות מציאות כזו. עכשיו, יש מניין לחזרה של שחרית או לא? אני לא יודע מה ההלכה. אבל כאן משמע, כאילו, שגם התפילה מיני ובי, שכל אחד, זה שמתפללים את אותה תפילה כולם יחד, אז זה כבר, יש, אז זה גם במקומותינו, אנחנו לא רואים את זה. אצל התימנים יש משהו שנקרא תפילה אחת. זה תפילה אחת. ששליח ציבור אומר, מיד הוא מגיע לגאל ישראל, לא תמיד עושים את זה.
מוסף במנחה של שבת. מוסף במנחה של שבת הם עושים את זה.
גם במוסף של ראש שנה עושים את זה הרבה. השליח ציבור, מיד בתחילת התפילה, השליח ציבור מתחיל להגיד בכל וכולם אומרים איתו ביחד את הכל.
במנחה קצרה.
מה?
כמו שעושים במנחה קצרה לפעמים.
לא, 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 לא כמו במנחה קצרה. עד הסוף. עד הסוף. כולם מתחילים ביחד וכולם גומרים ביחד וכולם אומרים מילה מילה ביחד את הכל. הוא אומר בכל וכולם בשקט. וזה בעצם איפה זה מתחיל. זה הרי זה לא כמו שחזל תקנו. חזל תקנו לעשות תפילה בלחש וחזרה. אבל היה תקופה שהיה בשעת החזרה, היו עושים את כל הביזנס. וזה היה לפני 800-900 שנה, זה היה הרמב״ם תיקן, שבכל מקום ששרו למרותו, הוא לא תיקן את זה לעולם ועד, תיקן את זה עד שהדבר יחזור לקדמותו, ויתחילו לכבד את התפילה, הוא כותב שהיה חילול השם בעיני הגויים, שאצלהם יושבים בשקט, ואצלנו את כל המסחרה עושים בחזרת השץ. ככה הוא כותב. אז הוא תיקן שיגיד, השליח ציבור יגיד בקול, וכולם יגידו איתו בשקט. ואז כבר לא יהיה אפשר לדבר, לא יהיה אפשר לעשות כן. וקדושה יגידו באתה קדוש, ומודים דרבנן יפסידו. וכאילו קיבלנו עונש.
ברכת כהנים.
ברכת כהנים במקום, זה לא מפריע. ברכת כהנים לא מפריע. אבל אי אפשר לומר עם קדושך כאמור או ברוך הוא ברוך שמו או כל מיני דיבורים כאלה. בזמן הרמב״ם עוד לא תיקנו בכלל לומר ברוך הוא ברוך שמו. הראש תיקן את זה. הראש היה איזה 150 שנה אחר כך.
כשהמניין מצומצם,
כן.
אז עושים ישר קדושה. אבל השליח ציבור אומר את המודים דרבנן.
כן. אוקיי, אז אבל מי שמתפלל פעם תפילה כזאת, אם יש שליח ציבור טוב, זה משהו מאוד חזק מצד אחר. אתה ממש מרגיש שאתה מתפלל במניין. אתה יודע שאתה אומר את המילה הזאת, כולם אומרים את המילה. ביחד. כן, זה, לזה, את זה אין לנו. אבל על כל פנים יש משהו מעין זה, לפי איך שרבי נתן כותב, שכשמתפללים את הלחש, אז כבר מתקללים זה בזה, ו, וכאילו זה מתבטא אחר כך, ככה משמע הלשון שלו, זה מתבטא אחר כך בחזרה, שבחזרה כולם מקשיבים ביחד, לאותם דברים שהם אמרו קודם. עכשיו, על פי אריזל, אז החזרה יותר גבוהה מהתפילה בלחש. והראיה, את התפילה בלחש, צריך לומר בלחש. ולמה בלחש? כדי שהקליפות לא ינקו מזה. אדם יגיד בקול, אז אולי יהיה לו איזו מחשבה להתפאר ולהתכבד, ואיזה יופי הוא מתפלל. אז אומרים בלחש. אז אין עניקת החיצונים. והתפילה של החזן היא כל כך גבוהה, שהחיצונים לא יכולים לנוק ממנה.
אבל בפועל זה יוצא, כן מה? קשה. בפועל זה כן קשה להיות חזן, בלי לחשוב על מה יגיד.
נכון, ואף על פי כן, החיצונים לא יונקים. זאת אומרת שהחפצה הוא כל כך גבוה, שהגברה לא יכול לקלקל אותו. זה יכול לקלקל בנפש, זה יכול. הייתה חסידות ברומניה, לא זוכר על מי מספרים את זה, שהם היו אומרים, היה להם פתגם כזה, אסור להגיד את זה, היה להם פתגם כזה, התפילה הכי טובה כשאתה לבד, היא לא שווה לתפילה הכי גרועה כשאתה מתפלל עם כולם יחד. והתפילה הכי טובה כשאתה מתפלל, והתפילה הכי טובה כשאתה מתפלל בעמוד, היא יותר גרועה מהתפילה הכי גרועה כשאתה מתפלל לבד. כי כשאתה מתפלל בעמוד, אתה מלא פניות. אבל למה אמרתי אסור להגיד את זה? כי צריך להתפלל בעמוד.
לכן לוקח הרבה זמן למצוא כאן חזן אולי.
יש בהלכה איזה דבר שבדיעבד, אם הוא לא יתפלל בלחש, הוא כן יכול חזן.
נכון, נכון.
אבל זה בדיעבד, אבל לפי זה לא מסתדר כל כך, כי הוא לא יתקלל בלחש.
הוא לא יתפלל את הבלחש, אבל זה הכוח של הציבור, הם יתפללו לחש.
אבל לפי פה הוא צריך להתקלל.
נכון, נכון, נכון. זה הכוח שלהם, הם סוחבים אותו לתוך המעגל. זה העניין.
אבל הם מקבלים ממנו, זה...
נכון, הם נותנים לו כוח והם מקבלים ממנו. ככה זה. כשאנשים מכתירים מלך, הם נותנים לו את הכוח, ואחר כך הם מקבלים ממנו. ועל כן חוזר התפילה כדי שיעיר לכל הנקודות, כי נקודה כללית צריכה להעיר לכל הנקודות, וכולם צריכים לקבל ממנה, כמו שכתוב שם. ואז בחזרת התפילה אומרים קדוש, 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 שלוש פעמים, אומרים קדושה, שלוש פעמים קדוש, 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 דיינו כלליות כל השלוש נקודות הנעל. אז בקיצור, עוד פעם, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל קדוש אחד זה ההשגה של כל יהודי בודד, קדוש אחד זה ההשגה של הצדיק שכולל את כולם, וההשגה האמצעית זה הקדוש האמצעי זה ההשגה של יהודי שיושב עם חבר שלו. ומדברים ביחד. וזה בחינת איסור חמור של הוצאת זרע לבטלה חס ושלום. על פי מה שכתוב לאל, שהנקודה השורה אצל הברית שלום היא קבועה בקדושה תמיד ואינה יוצאת לחוץ. פה צריך להסביר עוד פעם את כל הסיפור של מידת היסוד. זה די מורכב. בעצם יש שני מקומות בעשר ספירות, ובעצם יש אותם בכל ספירה, יש שתי בחינות בכל ספירה, בכל עולם, שהתפקיד שלהם זה לתת שפע. ספירה אחת זה היסוד וספירה אחת זה המלכות. באיזה אופן היסוד נותן שפע, באיזה אופן המלכות נותנת שפע, אז המלכות מתרגמת את השפע למישור יותר נמוך. מהמלכות זה כבר הולך לעולמות אחרים, ששולטים שם חוקים אחרים בעולמות האלה. יש כבר מציאות של ישות ונפרדות ואישיות, וקרא זה אל זה ואמר, אפשר כבר להגיד אני, בעולם הצילות אין את כל הדברים האלה. המלכות היא, זה המהות של המלכות, אין מלך בלא עם, ועם זה גחלים עוממות, זה ריחוק, ומלך גם יוצר מרחק, יוצר דיסטנס, אם המלך, מלך אין רואים אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא, איך כתוב שם?
מרחץ.
במרחץ, אז כאילו, ושתהיה מתו עליך, זה לשמור מרחק. המלכות יוצרת את המרחק. והמרחק נוצר על ידי זה שיש גם איזושהי בחינה של הסתרה, לא רק צמצום, אלא גם איזשהו ממד של הסתרה. בעולם הבריאה יש כבר, אפשר כבר לדבר על איזושהי הסתרה. למרות שאפילו קליפת נוגה שם היא רובה טוב, ואם יש שם קליפות מאוד מי יודע, אבל יש שם איזושהי הסתרה, אפילו על המדרגות הקדושה יש כבר הסתרה. אבל אם השפע מגיע מהיסוד, אז בעצם זה בלי הסתרה. אבל השפע לא יכול להיקלט בעולמות, אם זה לעבור דרך המלכות. בשביל זה אנחנו מחלקים במלכות בין חיצוניות לפנימיות. השפע של כל העולמות מגיע ועובר דרך חיצוניות המלכות. והשפע של הקדושה, של אהבה ויראה, של המצוות, השגת אלוקות, כל העניינים האלה, הם מגיעים למטה, לעולם שלנו, דרך פנימיות המלכות. מה המשמעות של חיצוניות ופנימיות?
פנימיות המלכות זה היסוד?
מהיסוד, גם מה שעובר דרך החיצוניות מגיע מהיסוד, הכל מגיע מהיסוד. אני לא דיברתי על פנימיות היסוד וחיצוניות היסוד. היסוד מאיר או בפנימיות המלכות או בחיצוניות המלכות. והשפע שנועד לכתחילה להגיע לעולמות לצורך קיומם, או כמו שדיברנו, יש איזו הלכה ארוכה בהלכות עירובי תחומין, הלכה ה', מי שרוצה לראות יותר, דיברנו על זה, תחילה שהתחלנו ללמוד את ההלכה הזאת, דיברנו על זה. יש כריתת ברית של נוח, יש כריתת ברית של אברהם ומשה. אתה זוכר שדיברנו על זה? לא היית פה. כריתת ברית של נוח זה חיצוניות המלכות. זה חיצוניות החוכמה והבינה מתייחדים יחד. איכות חיצוני דאבא ואימא, ככה זה נקרא. וזה נמשך גם דרך היסוד, זה נמשך אל המלכות, ומזה העולמות חיים וקיימים. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, קיץ, חורף, קור וחום, יום ולילה לא ישבוטו, גם ברוחניות זה ככה. ויש את הייחוד הפנימי של החוכמה והבינה, שזה מתרחש מתי שיהודי עושה מצווה. יכול להיות גם אם גוי עושה שבע מצוות בני נוח, אני לא יודע. אבל הגויים באופן עקרוני הם שייכים יותר לחיצוניות. בפנימיות, מתי שיהודי בוחר בטוב והוא עושה משהו בצורה אקטיבית, הוא קם ועושה מעשה, אז על ידי זה מתרחש הייחוד הפנימי. הייחוד הפנימי הזה גם מתגלה בעולמות דרך היסוד, אבל כמובן זה דרך הפנימיות של המלכות.
מה זה אומר ייחוד חיצוני?
מה זה המושג? מה?
מה זה ייחוד חיצוני וייחוד פנימי? מה זה ייחוד חיצוני וייחוד פנימי?
זהו, אז תמיד חיצוניות ופנימיות, גם במלכות וגם בחוכמה ובבינה, וגם כשמדברים על ייחודים, ההבדל בין חיצוני לפנימי, שהחיצוני מגדיר מה והפנימי מגדיר למה. שאתה אומר שיש רצון לברוא עולם, אז אם אתה מדבר מה לברוא, זה מוגדר בחיצוניות. אם אתה מדבר למה בכלל לברוא עולם, זה מוגדר בפנימיות.
מה זה כאילו תיאור של מה שאני רואה ולמה כן, של הכוונה?
למה זה הכוונה הפנימית? הנה אומרים הכוונה הפנימית. למה כל זה? איך אומרים בשביל מה זה טוב? אז והפנימיות של כל העולמות זה התורה והמצוות וישראל, זה רשי בבראשית, רשי השני בתורה, בראשית בית ראשית, בית דברים שנקראו ראשית, ישראל נקרא ראשית, ישראל נקראים ראשית, התורה נקראת ראשית, של שני הדברים האלה השם ברא את העולם, זה הפנימיות. וגם במלכות השם הוא מלך, אז אפשר להסתכל על זה, מה זה אומר שהשם הוא מלך? זה שכל העולמות מקבלים ממנו, והוא מאחורי המסך. כמו בסיפור שעל המלך הנב, שאף אחד לא רואה אותו. יש רק שביל צר, והמקום מסביב עם בוץ, ממש כל התיאור של הצמצום הראשון יש שם. יש שם חלל פנוי, עם קו, הכל יש שם בסיפור של המלך הנב, ואותו לא רואים. אבל למה השם בורא את העולם? השם בורא את העולם מפורש כדי להתגלות בו. רק השם רוצה שאנחנו נגלה אותו מעט מעט עד שבסוף נגלה כבוד השם. זה הפנימיות. אז בחיצוניות של המלכות מה שדומיננטי זה המה, איך העולם צריך לראות. החוקיות. בפנימיות של המלכות, זה מה צריך לעשות כדי לגלות את הלמה הוא ברא את העולם. זה המצוות והתורה וכל זה. עכשיו, מה משתנה, זאת אומרת, השפע של היסוד, כשהוא עובר דרך הפנימיות ודרך החיצוניות, איפה הוא משתנה יותר?
דרך הפנימיות. הפנימיות.
בפנימיות של המלכות, השפע של היסוד משתנה למה? למה הוא משתנה?
הוא מופיע בעצם אותו דבר.
הוא נשאר אותו דבר. הוא יורד בדרגה, אבל הוא יורד בדרגה מבחינת העושר הרוחני. אבל מבחינת הנקיות, מבחינת הניקיון, נשאר אותו דבר. מה שאין כן, כשזה מתלבש במלכות, אז זה כבר מדבר בשפה של ישות, מציאות, אני, אתה. כן, זה כבר משתנה משהו, יש כבר הסתרה. מה יהיה אם השפע הזה של היסוד היה נמשך בכלל לא דרך המלכות? לא דרך החיצוניות ולא דרך הפנימיות. אז הקליפות היו יכולים לנעוק ממנו.
זה לבטלה.
זה כמו זה לבטלה.
זה שפע מבחינת החור? שפע מבחינת החור זה מה שנקרא?
לא, 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 לא דווקא. הערה מבחינת החוריים זה לא קשור, זה יכול להיות גם למקבל, לכלי. בסדר של, תסתכל באוצרות חיים, שמדבר על התאבות הכלים. הוא מדבר הרבה על, זה לא תמיד. הקליפות יונקים מאחוריים, אבל לא תמיד שיונקים מאחוריים זה חייב להיות קליפות. זה לא הולך ישר והפוך. זה שני סוגיות. הקליפות יכולים לנוק רק מאחוריים. אבל ייחוד אח באח, הם קוראים לזה, אחור באחור, יכול להיות גם בקדושה שאם צריך, אם צריך משהו שיהיה כאילו, לא בדיוק ייחוד אחור באחור, אבל זה נקרא שמקבלים מהאחור. יכול להיות מציאות כזו. גם בעולמות הקדושה, אז יש הבדל ברמה הפנימית, איך מלאך מקבל, איך נשמה מקבלת. אני לא בקיא בזה, אני לא יודע, אבל אני יודע שמדובר שם על זה. אני רק יודע להגיד את המילים. בקושי אני קורא בלי נקודות שם. אני לא מן הרבה מה שכתוב שם. על פי מה שכתוב לאל, שהנקודה השורה אצל הברית שלום, זאת אומרת, הנקודות הקדושות שיורדות לעולם, שזה ודאי שייך לפנימיות, לייחוד הפנימי של חוכמה ובינה, לפנימיות של המלכות, הצינור השפע זה היסוד, ואנחנו מקבלים את זה דרך פנימיות המלכות. אבל זה תמיד נמצא ביסוד, וגם בנפש, הכוח שמעביר לנו את הנקודה, יהודים כל הזמן מקבלים נקודות, נקודות חדשות. כל הזמן בן אדם מתגעגע וכוסף, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו.
לכן משה רבנו צריך לדבר דרך אהרון, אחי?
אהרון, יכול להיות, אני נוסף, לא יודע. כבד פה וכבד לשון, יכול להיות. אבל בסוף זה הפסיק, זה לא נשאר לעולם. כתוב שבמתן תורה, כל החולים התרפאו, אז משה רבנו התרפא מהגמגום, ואז הפעם ראשונה שהיה מלמד כל דבר, הוא לימד את כולם. בלי אהרון. אהרון, אחרי שהוא היה הולך, אהרון היה חוזר על זה.
וגם אחרי חטא העגל זה המשיך?
כל הסיפור הזה היה רק, מה?
אחרי חטא העגל זה המשיך?
כן, כן. הוא התרפא, כי הוא לא היה בחטא העגל.
כן, אבל האחרים היו, אבל
האחרים, החולים שהתרפאו, יכול להיות שהם חזרו להיות חולים. אבל אצלו, הוא התרפא לגמרי. וכתוב במפורש, בסדר, כך סדר המשנה, חזל מביאים את זה. ומשה אמר פעם אחת והלך. אחר כך אהרון חזר על מה שמשה אמר. אחר כך הבנים שלא חזרו, אחר כך כולם, כל פעם עוד מישהו נכנס, עוד מישהו הלך. לא זוכר. וגם אינה מהירה למטה, אצל כל יהודי, בכל אופן הפסקתי באמצע, אצל כל יהודי באופן פרטי, אז יש לו את הייחוד חוכמה ובינה, ויש לו את היסוד, ויש לו את המלכות, את פנימיות המלכות, את חיצוניות המלכות. כל מה שדיברנו שיש בעולמות, יש אצל כל יהודי. ותמיד השפע, השפע הנעלם, שהוא למעלה מההכרה שלו, ההכרה שלנו מתחילה במחשבה, זה כבר המלכות. תמיד השפע הזה עובר דרך מידת היסוד. וזה תמיד שורה אצל הברית קודש, ואינה יוצאה לחוץ, וגם אינה מהירה למטה, כי אם על ידי בחינת מלכות פה. ולכן מאוד חשוב, שכשבן אדם מקבל איזה אסימון חדש כזה נופל לו, איזה רעיון חדש, שישתדל למצוא איזה פסוק, איזה מאמר חזל, איזה משהו שזה מרומז בו, ושיקרא את זה בפיו, ואז הוא נותן לזה כלי. כי אחרת הוא יישאר רק עם הדבר המופשט הזה, אז יכול להיות שזה ילך למקומות לא טובים. ועל כן הטיפה הקדושה שיוצאת מן היסוד, שבחינת אור הנקודה הקדושה הנ"ל, אסור להוציאה לחוץ, כי אם על ידי בחינת מלכות, דיינו בת זוגו, ואז נעשה מזה תיקון גדול, היינו תיקון השבירות כנ"ל. כי כל הזיווגים הקדושים לברר ולתקן בחינת הכלים הנשברים כמובן. הכלים נשברו בגלל ריבוי אור, וריבוי אור זה כשאין אין כלי לקבל. וכל פעם... שנייה, אני רק רוצה לראות, יש כאן הערה, אתה רואה?
כן.
לא, זה רק מראה מקום. מה אמרת?
למה זה חייב להיות פסוק או משהו מהתורה? אפשר לדבר את ההבנה הזאת? בפה? זה לא יהיה כלי?
יכול להיות שיכול לדבר, אם הוא לא ימצא פסוק, שידבר את זה ככה. הפסוק עוזר לזיכרון, אבל להטמיע את זה בנפש בצורה נכונה, צריך דיבור, אבל דיבור בידיעה זה צריך להיות דיבור דקדושה. לא דיבור של פרופסור, או של מיסטיקן. אתה מבין? זה צריך להיות דיבור, אז בשביל זה אמרתי, הכי טוב זה למצוא פסוק או מאמר חזל.
אם זה לא במדרגה שלך, ישר לחבר
את זה. אם לא רוצים פסוק או מאמר חזל, למצוא את זה באיזה דיבור, אז אולי להגיד את זה לקדוש ברוך הוא. או להגיד תודה.
כן.
אבל לקשור את זה עם משהו, כי זה צריך להיות מלכות דקדושה. גם למלכות דסתרא אחרא יש... גם הברית זה לאו דווקא הוצאת זרע לבטלה, זה יכול להיות גם כשהוא הולך לאישה אחרת. אז זה גם עניין כזה של כאילו, יש לו מלכות, יש לו את מלכות הרשעה. צריך מזה גם להיזהר. בשביל זה הסברנו קודם שהפי ידבר חוכמות, שזה צריך להיות פה דקדושה. איך שכל אחד יודע לעשות את זה? לנגן את זה באיזה ניגון של קדושה, אני לא יודע, כל אחד ימצא כבר כיד השם הטובה עליו, איך להגן את זה עם הקדושה, שזה לא יהיה סתם משהו. בזמן שהיהודים עדיין לא דיברו עברית, אז היה אפשר להגיד, שיגיד את זה בלשון הקודש. זה כבר מחבר את זה יותר, מה שאם הוא אומר את זה באיזה שפה של המדינה שהוא חי בה. ועל כן עיקר הזיווג בשבת, שאז מהירה הנקודה, כאן נזכר לאל, השבת יחסית לימות החול, זה גילוי אלוקות. כתוב שאם בן אדם לומד משהו ולא מבין, שילמד את זה עוד פעם בשבת. אז יש יותר סיכוי שהוא יבין את מה שהוא לומד. אבל כשחס ושלום הוציא הטיפה לבטלה חס ושלום, נמצא שחס ושלום ממשיך אור הנקודה שביסוד לחוץ, הוא כאילו מחריב את העולם שנותן להם יניקה חס ושלום מבחינת אור הנקודה בעצמה שנמשכת לחוץ. והנקודה עצמה סובלת, זה כמו נשמה שנמצאת, שצריך לבדות אותה. כן? כמו יהודי שנפל בשבי. והוא מחדש שבירת כלים. כאן לא כתוב שבירת הכלים בהידיעה. אבל באופן פרטי הוא מחדש שבירת כלים, כמובן בכתבי אריזה. כי לא די שאינו מתקן כלים הנשברים על ידי אור הנקודה הקדושה, כי אם עד הרבה שחוזר וממשיך אור הנקודה לחוץ, וחוזרים הכלים להשתבר, מאחר שאין כלים לקבל האור. ועל כן אמרו שהוא כאילו עוקר מזלו, יש כאן הרבה מה להסביר, אני קורא את זה מהר, אולי נחזור לזה עוד מעט. כי חס ושלום מכיר את הנקודה שהוא עיקר שורש טעותו. ועל כן אמרו שאין מועיל לו תשובה, כי אי אפשר לו לשוב, כי להיכן ישוב, מאחר שפגם בנקודה בעצמה, כל זמן שנשארה הנקודה קיימת, מועיל תשובה, אבל זה שפגם בנקודה בעצמה, הוא כאילו עוקר נקודתו חס ושלום, להיכן ישוב, אבל באמת, אף על פי כן, אין דבר שעומד בפני התשובה. וכמובן בכל הספרים, בספר הראשון שזה כתוב, זה בראשית חוכמה, של רבי אליהו דיוידש, התלמיד של הרמ"ק, הוא מביא את הזוהר, כאן בהערות הוא כותב את זה, הוא מביא את הזוהר שאין לו תשובה, והוא אומר, זה לא פשט שאין לו תשובה, פשט שצריך לעשות מאמץ הרבה יותר גדול, לחזור בתשובה על זה, משל עבירות אחרות. אז יחסית זה נקרא כשאין לו תשובה. שאף על פי כן, אם יעשה תשובה, יתכפר לו בוודאי. אז למה אומרים שאין לו תשובה? אז רבי נתן כותב, יכול להיות שהוא כותב את זה פה בהמשך. אני לא רואה, עוד, אולי נראה את זה עוד. רבי נתן כותב את זה מפורש, הוא כותב שהתיקון שלו זה שיחטוף סתירת לחי. איזה סתירת לחי זה? שיגידו לו שאין לך תשובה.
כן.
זה עצמו התיקון שלו.
כל בעיה לא ישובון, זה...
כן, זה התיקון. אותו דבר, כתוב על עבודה זרה. עבודה זרה גם עוזרת תשובה. אין לך דבר עומד בפני התשובה. ובגמרא כתוב בסנדרין, נדמה לי, שמי שחוזר בתשובה מהאפיקורסות, הוא מת על המקום. כי כתוב לו בעיה לא ישובון, אז הרי, אז רחמנות עליו, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו, שלא יכתב, שלא יכנס לאפיקורסות עוד פעם. אף על פי כן אנחנו רואים שאנשים היו באפיקורסות גמורה, והם חזרו בתשובה גמורה, ויש אנשים שאפשר להגיד עליהם, הם לא רק חזרו בתשובה גמורה מהאפיקורסות, הם חזרו והחזירו את המון הרבה אנשים אחרים, והם היו קודם באפיקורסות גמורה לגמרי. אז גם שם הפירוש אותו דבר. חלק מהתיקון שלו, זה שיגידו לו, שהוא לא יכול לחזור בתשובה, ואם יחזור בתשובה, ימות מיד. אף על פי כן הוא חוזר בתשובה, אז הוא באמת לא ימות. מה?
יש בחיים מועמד קטע כזה, שרבי נחמן אמר לבן אדם שבאמת הוא כולו רע ואין בו טוב?
לא, זה בליקוטי מהר"ן בסוף, בקטעים הקצרים.
הוא כותב רבי נתן שהכאב של כל בעלי שובון, ושאין סיכוי, זה גורם לו לתת את הכוח של התשובה.
נכון, זה כתוב שם בסוף, כתוב. אין מה לעשות, כולך רע. אז הוא אמר, אבל בכל זאת, אז רבנו אמר, זהו, עכשיו אפשר להתחיל לדבר איתך.
זה לא כמו הבעל שם טוב שאומר שאני אעבוד בלי העולם הבא, שלקחו לו את העולם הבא?
זה לא, זה הרבה יותר עמוק. הבעל שם טוב לקחו את העולם הבא, אבל לא אמרו לו שהוא לא יכול לחזור בתשובה. הוא נתן ברכה שלא הרשות לתת אותה, הוא לא חטא. אבל יש ברבי צדוק כותב, שאלישע בן אבויה שמע בת קול אמיתית, שובו בנים שובבים חוץ מאחר, אז הוא היה צריך להבין שזה סתם, שבעצם הוא כן יכול לחזור בתשובה. איך הוא היה אמור להבין את זה? כי אם הוא באמת לא יכול לחזור בתשובה, אז מה צריך להשמיע לו בת קול? שילך לאן שהוא רוצה, אין איתו שום עסק. אם בכל אופן ישמיע לו בת קול, סימן שיש לו תקווה, רק הוא היה צריך לעמוד בניסיון של הבת קול.
אבל השם שלו היה אחר לפני שהוא חטא?
אחר זה לא היה השם שלו, הדביקו לו. הדביקו, אם היה חוזר בתשובה, היו מורידים את המדבקה הזאת. אצל יהודי חטא זה כמו מדבקה, זה לא...
לא, כי הבת קול הזאת ש...
הבת קול, הוא שמע את הבת קול. חכמים נתנו לו את השם אחר, לא בגלל הבת קול, בגלל ההתנהגות שלו. יש שם סיפור איך שזה התחיל, לא משנה, זה... אף על פי כן, אם יעשה תשובה, יתכפר לו בוודאי. אך עיקר תשובתו רק על ידי צדיק הדור, שהוא בחינת נקודה הכללית שמשם מקבלים כל הנקודות. זה כל מה שדיברנו בהתחלה, כשהתחלנו לדבר על חזרת השץ. אז מה למדנו? יש הרבה שנכנסו באמצע, עכשיו זה חסר. יש, בכל יהודי יש את ה-10 ספירות, ויש נקודה אחת שהיא השורש בתוך היהודי. נקודה עליונה שהיא כוללת את הכל. בכל קבוצה של יהודים יש את כל העשר ספירות. כל הקבוצות של היהודים ביחד זה כמו כל העשר ספירות. והנקודה של כל היהודים ביחד זה הצדיק. עכשיו, בן אדם שמקלקל, אז עם הכוח של הנקודה שיש בו, יכול לתקן את מה שהוא קלקל. כי הנקודה לא נפגמת. אבל אם הוא פוגם בברית, אז זה כשמו כן הוא, הברית עם הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם עיקר הנקודה, נפגמה. אז כאילו, הוא ישמיט את הבסיס שעומד עליו, מה, איפה הוא יכול לתקן עכשיו? אז הוא אומר, בשביל זה הוא אומר שהוא צריך ללכת לשורש היותר גבוה. השורש היותר גבוה זה אותה נקודה איך שהיא בכלל ישראל. וכלל ישראל תמיד נשאר ותמיד, איך כתוב שם, ציבור לא נהיה עני, ציבור לא נגמר אף פעם, איך הלשון? אני לא זוכר. בגמרא, יש כל מיני לשונות כאלה.
מיטה בציבור.
מה?
אין מיטה בציבור.
אין מיטה, ציבור לא מת, ציבור לא מיתים, כתוב שם, נכון? משהו כזה. אז מן דנפל מדרגי יקרה מת, הציבור לא נופל מדרגו, למרות שגם משה רבנו ירד מדרגתו כשישראל עשו את העגל, רד מגדולתך, אבל עדיין הוא נשאר זה שהחזיר אותם בתשובה, שדן את החוטאים, לגביהם, למרות שהם קלקלו גם אותו באופן מסוים, אבל לגביהם הוא נשאר עדיין משהו שאם יתחזקו בו, מי ששמע בכל משה רבנו יכל לצאת מהתהום של חטא העגל. ועל כן יש לו כוח להעיר לו הנקודה מחדש, כי שם שורש כולם. וכן מובן בדברי רבנו במאמר בחצוצרות על פסוק אוזן שומעת הוכחת חיים, שעיקר תיקון זה על ידי צדיק הדור, עיין שם. הוא שולח פה לעיין בקיצור לקוטי מאורן, יש פה קיצור לקוטי מאורן, בתורה בחצוצרות, בקיצור לקוטי מאורן.
לא ראיתי פה
קיצור. מה?
לא ראיתי
פה. אין פה.
זה הכל באינטרנט. טוב.
זה, אתה כל פעם רואה כמה שורות צריך פה, זה מאוד קשה למצוא ככה.
איזה תורה זה?
מה?
איזה תורה זה?
תורה ה'. תורה ה' עוד ד'. יש לך מראה מקום יותר מדויק. והנה, מאחר, זה המכתב שראית לי אתמול, מדבר על זה, אבל צריך לדעת דרך לפרש את זה. בינתיים, עוד לא הגענו. מאחר שמן הדין אין מועיל לו תשובה, אף על פי כן יש לו תקנה אם הוא מתחרט, הוא מתחנן לפני המקום ברוך, הוא כאן נזכר לאל וחמובה. עוד הפעם, אני לא קראתי זה נכון. והנה, מאחר שמן הדין אין מועילו תשובה. ואף על פי כן יש לו תקנה אם הוא מתחרט, הוא מתחנן לפני המקום ברוך הוא, כאן נזכר לאל וחמובה. הנה זהו רק חסד חינם מלפניו יתברך, שיקבל בתשובה מי שאינו ראוי לקבל. וזה בעצמו תיקונו. יש לפעמים שהתיקון של בן אדם, שהוא צריך להיות מתוקן דווקא על ידי חסד חינם. למרות שלכאורה הרבה יותר הגון זה שהוא מתוקן על ידי עבודה קשה. נכון, זה יותר הגון. שגם מידת הדין, מלאך רע בעל כורחו עונה אמן, זה נראה הרבה יותר הגון. אבל כאן, למרבית הפלא, התיקון שלו הוא דווקא בזה שהוא מבין שלא מגיע לו ועושים איתו חסד.
אבל בגלל שהוא צריך יותר הכנעה.
זה מוריד לו את האף, בדיוק. וזה בעצמו תיקונו, כי כשזוכה לעורר רחמי השם יתברך עליו לקבלו בתשובה, נמצא, הנה פה הוא נוגע טיפ טיפה במכתב ההוא, נמצא שהוא מעורר ומגלה חסד חדש לגמרי, מה שלא היה בעולם. סיפור חדש. יהודי שפגם בברית ומתחרט, הוא מגלה חסד שאף פעם לא התגלה בעולם. כי החסד אשר מעולם אינו ניתן, אינו ניתן לחפר לו. אז מוכרחים לגלות עבורו, אין ברירה. מוכרחים לגלות עבורו חסד שעוד לא היה בעולם אף פעם.
יש מקום שגם על הצדיק בעצמו, רבי נחמן אומר את זה.
הצדיק בעצמו, מה?
נופל, כשהוא שואל שצריך לבטל תורה לפעמים, על הפרסטיק, ואז הוא אומר מאיפה הוא מקבל חיות?
מלפני מתן תורה.
מהעשר דורות שלפני.
נכון.
זה אותו מקום, שגם הצדיק בעצמו, הוא אומר שם גם חסד.
אני לא יודע, זה לפני מתן תורה, ושם פה כתוב שלא היה מעולם. אני לא יודע, אם נדייק את הלשונות, אז פה זה...
עוד יותר.
עוד יותר.
זה מה שראינו בישמח ישראל, שבוררים הדור חדש ליהודי למטה, כדי שהוא לא יחיל למטה?
כן, זה, אתה זוכר את זה?
זה המכתב שם.
מה זה? זה המכתב.
זה המכתב מוביל, כן. זה הדור חדש. הוא לא יכול לעלות, אז צריך להשם לראות אליו.
אוקיי, בואו נראה את המילים קודם, ואחר כך את כל הקטע הזה, האמת... צריך כבר להתפלל, את כל הקטע הזה צריך ללמוד עוד פעם. מאמצע הקטע הקודם, צריך ללמוד את הכל יותר לאט. יש כאן המון המון ידיעות. אני רק לא רציתי לעצור שם ולהסביר את זה, כי שם הוא נגמר הקטע עם הייאוש הטוטלי, שאין תשובה. שם אסור להפסיק. אז אני המשכתי, אבל האמת שצריך לחזור על זה עוד פעם.
מי יהוד א', לחזור מי יהוד א'?
לא מתחילת יהוד א',
אבל באמת?
לא, לא, מקצת לפני זה. חוזרים הכלים להשתבר מאחר שאין כלים לקבל את האור, יש שם איזה קטע לא מובן. נמצא שמורו מגלה חסד חדש לגמרי מה שלא היה מעולם. כי החסד אשר מעולם אינו ניתן לחפר בו מאחר שאין מועילות תשובה. כי מה שמועיל תשובה לכל החטאים הוא רק מצד החסד. קודם כל, בכלל מה שמועיל תשובה זה חסד. אבל יש דרגות בחסד, יש דרגות בחטא, יש חטא כזה שלא עזר חסד. אז צריך לברוא חסד חדש.
אינו ניתן לחפר בו או לא? לא הבנתי. החסד שהיה מקודם, ניתן...
לחפר לא, כתוב. כמו שאמרו, גם היה כתוב בו זה היה מתאים. כמו שאמרו, אבותינו ז"ל שאלו למידת הדין, אז היא אמרה, חטאים תרדף רעה. כאילו, אין תשובה. ומאחר שלזה אין מועיל תשובה. נמצא שהחסד אשר מעולם... שהוא מחייב שיועיל תשובה לכל החטאים, אין מועיל לו. מאחר שאמרו שאין מועיל לו תשובה, הוא באמת כך ראוי לו. מאחר שפגם בנקודה, והנקודה הוא אור החסד, ומאחר שפגם באור החסד, אין לו תשובה, כי שם פגם. על כן, הנקודה עצמה זה חסד, כי זה שפע מלמעלה. על כן, כשהשם יתברך רוצה לרחם עליו, הוא עושה עמו חסד חדש, לא קראתי נכון, על כן, כשהשם יתברך רוצה לרחם עליו, הוא עושה עם חסד חדש שלא היה מעולם. כי אתה, הוא יתברך, מחדש חסדו לתקן ולמחול אפילו על זה אבון גם כן. וזהו עיקר תיקונו, מאחר שאתה בהכרח נמשך חסד חדש כנזכר לי. ועל ידי זה נתקן. כי חוזר לקבל נקודה חדשה על ידי החסד החדש. כי הנקודה הוא חסד כנב. ומאחר שנמשך אתה חסד חדש, על ידי זה בעצמו מקבל אור הנקודה של חסד, וזהו תיקונו והבן, וההבנה כתובה במכתב של רב גדליה, ויש, אין עוד זמן, אבל עדיף כן להסביר את זה, ולא להישאר ככה, לגמרי, בלי שום הבנה. המשמעות האמיתית של חסד, צריך להבין, מה זה חסד? בוא חמודי, בוא נלטף אותך, לא נביא לך עונש, נוותר לך לגיהנום, זה חסד של גן ילדים. הנקודה של חסד זה גילוי אלוקות. הנקודה של דין זה הסתרה על האלוקות. אם רשע מצליח בעולם הזה, אז זה דין. זה דין לא רק בגלל שאת העונש יקבל בעולם הבא ושם זה יותר גרוע. לא רק בגלל זה. זה דין כי הקדוש ברוך הוא מסתתר ממנו. לא רואים. וכשהקדוש ברוך הוא מטביע את פרעה בים, זה לא דין, זה גילוי של השגחה. פרעה שיאבד את ישראל מגיע לו לטבוע בים, אז זה חסד, זה גילוי. כל גילוי זה חסד וכל הסתרת פנים זה דין. עכשיו שמדברים על זה שיהודי תקוע במקום שהוא לא יכול יותר להתחבר לקדוש ברוך הוא. האמירה הזאת עצמה היא הסתרה על הטוטליות של הקדוש ברוך הוא. יש מקום שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות שם? הוא לא יכול להיות קרוב השם לכל קוריו. הקדוש ברוך הוא לא יכול להיכנס למדורך הנמוך אפשרותו... אין לנו כינוי, איך לחנות, איזה מישהו, איך רבי נתן היה אומר, עבר על התורה כולה 800 פעם. כן? בוא נגיד, ביטוי כזה, כן? על כל התורה. איך אפשר? אני לא יודע. יש, יש, יש דברים שרק בזמן בית המקדש היה אפשר לעבור עליהם. אבל זה בחינה כזאת, כאילו, אם היה יכול, היה עובר גם על זה.
הכוונה, מראה עליו כתוב כאילו.
כן. אז, אז ה... באמת, אתה באמת חושב שלקדוש ברוך הוא אין יותר קשר איתו? כאילו הוא פגם באמת בנקודה, יש, יש, הנקודה היא כל כך שטחית שכל העבירות האלה פוגעים בה? זה הרי לא אמת. אלא מה? יש אמת אמיתית, מה?
קרת.
קרת. גם קרת. נחרטה הנפש האם היא לפניי, אז, אז יש שם של... לעצמיות אין שם, יש שם נפש, רוח, נשמה, אפילו לא תגיד שזה דרגות, זה שימות. אז כמו שתגיד למישהו, אם תעשה את זה, לא נקרא לך ראובן יותר. או כמו שאבא אומר לבן, אם אתה, אתה לוקח את הגויה, אתה לא הבן שלי יותר. כן? אבל הוא באמת לא הבן שלו? זה ברור? זאת אומרת, באמת, הקדוש ברוך הוא קשור איתנו באופן... שהוא קשור טוטלית, לגמרי. בשביל זה כתוב בנים אתם להשם אלוקיכם, כי בן אי אפשר לתת גט. לאישה אפשר לתת גט, לבן אי אפשר לתת גט. אם אנחנו בנים, אנחנו, וככה הקדוש ברוך הוא אומר, חז"ל אמרו את זה על הפסוק, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, בין כך ובין כך בני הם, ולהחליפם באומה אחרת אי אפשר. שהקדוש ברוך הוא אומר אי אפשר, אנחנו צריכים להבין, שהוא אומר את זה עם כל האינסופיות שלו, שאי אפשר, זה לא ייתכן. רק מה, זה נסתר, הנקודה הזאת נסתרת. אם יהודי חוזר בתשובה, הוא מגלה את החסד הנסתר, הוא מגלה את העובדה שהקדוש ברוך הוא גם פה. אז לצאת מפה יכול להיות שהוא לא יכול, אבל הוא מביא את הקדוש ברוך הוא לכאן. איך אמר רבי נתן? רבי נתן אמר את זה כבדיחה. היה פעם מישהו שאמר לו, היה איזה מתנגד גדול שאמר לו, מסנגד כזה, אמר לו, אתה עוד תשב בגיהנום. אז אמר, זה לא מדאיג אותי, אני אגיע לגיהנום, אני אחזור שם תורה מליקוטי מאורן, ויבואו כל הצדיקים מהגן עדן לשמוע, ושם יהיה הגן עדן. זהו, זה בחינה כזאת. שהגיהנום לא מפחיד, כי אפשר להפוך אותו לגן עדן. אם הקדוש ברוך הוא בא לבקר בגיהנום, אז שם הגן עדן. הגיהנום זה ריחוק מהשם, והגן עדן זה קרבת השם. האש בגיהנום זה האש של מידת הדין, שמידת הדין נותנת לך להרגיש שאתה רחוק מהשם. זה פחות או יותר הכיוון. בפרטים, אולי במילואים, זה לא בדיוק נכנס, אבל... איזה מספר זה במכתבים? קוף חטא.
הרב יעקובסון אומר בחינוך ילדים, שלמה הוא אומר אסור להעניש, שהילד עושה את הדבר הרע, זה כבר העונש. כאילו הוא כבר מתבייש, הוא רחוק. עכשיו אם אתה מעניש עוד יותר, אז כאילו זה לפגוע. זאת אומרת, עצם זה שהוא לא קרוב, שהוא עשה משהו לא בסדר, הוא בעצמו. זה העונש כביכול.
מדבר על הילדים טובים.
יש ילדים לא טובים?
טוב, צריך עוד פעם לחזור על זה על הכל. שנותן כוח. אבל זה דבר אחד צריך להבין. שבן אדם שמיואש, אז, והוא חושב שהוא לא יכול, והכל גמור בשבילו, אז זה לא נעים להגיד, אבל הוא אפיקורס. אפיקורסות וייאוש זה שני צדדים של אותה מטבע. רק הצד האינטלקטואלי זה אפיקורסות, והצד הרגשי זה ייאוש. איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא, אין ייאוש. עכשיו, מה התיקון שלו? התיקון שלו זה להתבודד, ולספר להשם שהוא מיואש. לספר להשם שאומרים לו שאין ייאוש, וזה לא עוזר לו, והוא כן מיואש. הוא צריך את זה, זה גם אופן שבו הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא למקום שבאופן רשמי הוא כאילו איננו. ואז לאט לאט, משהו הזה, איך אומרים, מישהו נתן איזה משל פעם, ממש, דיברנו על זה פעם, דיברנו על זה כמה פעמים. נותנים לך מחסן לסדר, זה קורה, איפה זה קורה? זה קורה אצל מילואימניקים מבוגרים, שכבר אין מה לעשות איתם, שולחים אותם להפסנאות. אז נותנים לך לסדר מחסן, אתה מגיע, אתה פותח את הדלת, אתה לא יכול להכניס רגל, איך תסדר? מלא ערימות, מלא זה. אז אתה גוחן, אתה עומד על הברכיים בחוץ, אתה תופס איזו חבילה, וזרוק אותה על יתר החבילות. אתה עושה בלגן יותר גדול, אבל אחרי זה אתה לוקח את החבילה שמתחתיה, אתה זורק גם כן על כולם. בינתיים אתה יכול להכניס שני רגליים, אתה יכול לעמוד שם. זה ברור. אז ככה צריך, אם באופן כזה, יש לפעמים שהכל בלגן, הכל זה, צריך לפנות מקום שיהיה איזה קרן אור אחת קטנה שיכולה להיכנס.
מה הנמשל של לזרוק את החבילה, כאילו
זה לא, לא לזרוק את החבילה, לזרוק את החבילה מצידי אתה גם יכול לזרוק החוצה, זה לא משנה, אתה יכול לשרוף אותה.
מה זה הפעולה הזאת?
אני לא יודע מה זה, אבל כל פנים להשיח את הדעת, ברגע שרואים כל כך הרבה, אתה לא רואה כלום, יש לך בלבולים, יש לך זה, אתה תופס נקודה אחת, נקודה אחת, אתה מספר אותה לקדוש ברוך הוא. כשאתה מספר אותה לקדוש ברוך הוא, אז היא פחות מטרידה אותך. אז יש לך מקום להיכנס, יש לך חבילה אחת פחות. אחרי זה אתה מספר עוד משהו, עוד משהו, כל מה שעולה. ובצורה כזאת, אפשר להתחבר חזרה, ובאמת שם מאיר החסד הכי גדול. טוב. צריך להתפלל.
טוב, ייאוש זה דווקא, כאילו, ייאוש זה גם יכול להיות פשוט שאני לא מאמין שעכשיו המציאות היא הכי טובה. אם אני לא חושב שעכשיו...
המציאות היא לא הכי טובה, אבל אני צריך אני צריך לדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא, זה שהמציאות היא לא הכי טובה.
כן, אבל...
צריך לדבר על זה איתו.
גם זה סוג של ייאוש, כאילו, זה... אני לא חושב, לא לבקש בדרך כלל עם ייאוש שהכל
מאפה. אם אתה מפנה את זה לקדוש ברוך הוא, אתה מתקן את הייאוש. אתה מספר לו את זה, אתה מחבר את זה עם מקום שיכול לשנות את הכל בשנייה. אם הוא ירצה לשנות או לא ירצה לשנות, זה משהו אחר, אבל זה כבר לא ייאוש לך.
זה אמונה, לא?
זה אמונה. ייאוש זה חוסר אמונה. ייאוש זה נקודה שאין אפשרות.
אבל זה לא דווקא שאין אפשרות לתקן קצת. גם אם אני חושב שאין אפשרות לתקן הכל, כאילו הכל לא... לדרגה הכי גבוהה, אבל למקום שאני אמור להיות בו. גם זה סוג של ייאוש, לא?
אתה חושב שחלק אפשר לתקן וחלק אי אפשר לתקן? יש דברים שאפשר ויש דברים שאי אפשר, זה התכוונת?
כן, כאילו אם זה גם סוג של ייאוש.
נכון, זה גם סוג של ייאוש, וגם את זה צריך
לספר. כי זה נראה לי מה שאנחנו יותר, אני לפחות יותר פוגש את זה, נראה לי.
זה נכון, שאני לא יכול לתקן את הכל עכשיו. אני לא יכול לתקן את הכל ברגע אחד. אבל אני יכול לתקן את הכל. את זה ייקח יותר זמן. זה מה שאני צריך להאמין. אם אני חושב שגם לאורך זמן אני לא יכול לתקן את הכל, אז יש לי בעיה. אבל איך שלא יהיה צריך לספר לקדוש ברוך הוא. איזה יופי. זה כל אמיתי. Mm-hmm.